הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שלום, בוקר טוב הרב.
בוקר טוב וברך.
אחרי שנתחיל את השיחה, אני חייב מה שנקרא לעשות גילוי נאות, שיש לי סימפתיה מיוחדת לרב, אז אני עושה את הגילוי הנאות הזה בתחילת השיחה.
קודם כל ברוך תהיה, אני לא יודע במה זכיתי, אני... אבל מקווה שבכל
סנטיזה. זכיתי להכיר את הרב לפני, כלומר, לא הרבה זמן, באיזשהו מקום, ככה כמה שעות, וראיתי איך את הרב מתנהל ומדבר, ושוחחתי עם הרב הרבה, ושמעתי מהרב הרבה, ולפעמים פגישה אחת, מה שנקרא, גורמת לשינוי דרמטי, אז זה מה שהיה, ואני חייב להגיד, אני מרגיש צורך להגיד את זה בשידור, במובן של גילוי נאות אפילו, שהרב הבין כמה זה עמוק. כן, טוב.
ברוך תהיה, תודה, אבל הנה, לגופם של דברים.
כן. אנחנו רוצים לדבר עם הרב באמת על הסוגיה של השוחטים, ואולי כדאי שננצל, קודם כל הרב ינצל את הבמה הזאת, בשביל לדבר לכל אלה שלא תמיד מצליחים לשמוע את הרב באופן בלתי אמצעי, להסביר את התהליך המאוד מאוד דרמטי שגורם לקרבות אימים בעולם השחיטה. למה הרב עושה את זה?
טוב, בואו נסביר את הדבר. נכנסתי לתפקידי לפני כשנתיים. ואחד הדברים ששמתי לב אליהם, אני ניגשתי לכל מחלקה או מחלקה ברבנות, וביקשתי להבין כיצד היא פועלת, ולתדמתי ראיתי שבעצם בכל מחלקה אין קריטריונים, אין סדר, אלא כל אחד ואחד, בעצם בהתאם להחלטתו של הפקיד, ואמרתי לעצמי, זה לא הגיוני, זה לא ראוי, זה לא כבודה של תורה, צריך שבכל מקום יהיו קריטריונים מסודרים, יהיו נהלים ברורים, ותהיה ועדת רבנים שהיא תהיה אחראית על הנושא הזה. אנחנו מדברים על רבנות, אז מן הראוי הוא שהרבנים יהיו אחראים. ישנם אנשים טובים מאוד ברבנות, אנשים שעושים עבודת קודש, וצריך רק לעמוד ולסדר את הדברים בצורה הראויה, ויתם נקיים מהשם ומישראל. כשהסתכלתי על הסוגיה הזאת של שחיטת חול, ראיתי ישנם 28 צוותות של שחיטה, ישנו צוות שחיטה קטן של 11 אנשים, יכול להיות צוות שחיטה של 20 אנשים. נוסעים אנשים לעתים 5, קרוב ל-6 חודשים אפילו, נוסעים לחוץ לארץ לשחיטת בהמות, ומגיעים עם הבשר, הוא מגיע לכאן לארץ. הצוותים הללו בדרך כלל מה שקרה, זה שהיבואן היה מגיש רשימת שמות, והשמות הללו של אנשי צוות, והדבר הזה כבר הרגש לי שהוא לא דבר ראוי ונכון. דבר שני שהיה מוזר לי, התחלתי לעשות איזשהו סדר, ביקשתי רשימה, תראו לי בבקשה את החיבור של מי היו, באיזה צוות, באיזה שחיטה במשך 3 שנים האחרונות. ואז אני רואה להפתעתי, אולי לא כל כך, שיבואן מסוים עם צוות מסוים, משום מה, למרות שאת הבהמות הם מביאים בדיוק מאותו מקום שכל האחרים מביאים את הבהמות, למרות זאת אני רואה שאחוזי השחיטה, אחוזי הטרפות שם נמוכים יותר, למרות זאת אני רואה שם שיש חשש ששוחטים יותר בהמות ליום ולשעה מהמותר, ודברים שם היו תמוהים לי, ואם כך זה דבר שמעורר סימן שאלה. אז הקשר ההדוק הזה בין יבואן לאנשי צוות מסוימים, זה היה דבר שברור היה שאינו לתועלת השחיטה.
אוקיי, אני חייב לעצור את הרב בנקודה הזאת. בנקודה הזו, בהם השוחטים, ונפגעים על עמקי נשמתם, הם אומרים, מי זה הרב לאו שיבוא ויטיל עלינו רפש, שאנחנו חס ושלום שוחטים שלא לפי ההלכה, שאנחנו מתירים טריפות. מה שהרב לאו עושה, זה לקחת את השוחטים ולומר, רבותיי, השוחטים האלה ששוחטים, הם עובדים בשביל כסף, בשביל אינטרסים, הם לא עושים את עבודתם קודש, הם מאוד פגועים ממה שהרב אומר.
חס ושלום, חס ושלום, יש להבדיל. קודם כל אני גם מקבל מכתבים אחרים לגמרי משוחטים, שהם גם מזדהים בשמם ומודים על כך, והם אומרים שני דברים פשוטים. א', אני לא מעלה חס ושלום לומר שכל השוחטים כאלו, נא להירגע, בוודאי שלא. אני מעריך ומכבד חלקם הגדול, תלמידי חכמים גדולים מאוד, הם בקיאים בתחומם, יש בהם יראת שמיים גדולה, אבל למדנו ואנחנו יודעים את המושג הזה, שא' יש בהלכה את המשמעות של נגיעת ממון, זה מופיע בהלכה, זה המצאה שלי, תראה את הגמרא.
בסדר, זה מה שהרב אומר, שהם נוגעים בממון. אבל זה השורה התחתונה, הרב, אי אפשר להתחמק מזה.
עלולה להיות מציאות כזאת. רגע. עלולה להיות נגיעת ממון. צריך להיות מודע אדם לדבר מסוים, שבהלכה מופיע נגיעת ממון, אז צריכים לברוח. ונפסק לנו להלכה שנגיעת ממון, אומר השולחן ערוך, שגם על גדולי ישראל הגדולים ביותר, עלול להיות דבר שכזה. אם כך, אדם צריך לשים לב לזה. ואני אומר שוב, צריך לשים לב ולבחון, ולא מדובר על כל השוחטים. אבל עד רבה, ויתם נקיים, לכן ציינתי מהשם ומישראל.
אבל החלק מהשוחטים כן? חלק מהשוחטים כן?
חלק, עלול להיות מצב שכזה. אני חושב שהשוחטים אפילו מודיעים. אתה יודע מה, אני אגיד לך דבר נוסף.
כן.
אתה יודע שבעירי הקודמת, במודיעין, הייתי, הקפדתי אחת לשנתיים שלוש, לעשות הצרכה בין המשגיחים. כי ברגע שמשגיח נמצא תקופה מסוימת במקום מסוים, במפעל, במסעדה, במפעל, אז לפעמים כבר השגרה עלולה לשחוק. לפעמים הקשר בינו לבין...
הרב, זה לא השגרה, למה? סליחה.
אני חייב לציין אבל את הדברים הללו, שאני אומר שוב, יש חשש וצריך אדם לבדוק ולהסתכל, גם אם המדובר הוא באדם גדול, המשמעות הזאת היא שעלולה להיות טעות. ואם אני רואה סימני שאלה של אחוזי טרפות נמוכים כפי שציידתי מקודם, של דברים שאני פשוט אמה ואומר לעצמי, איך זה יכול להיות שפה מספיקים גם יותר מדי ביום? זאת אומרת, ראוי לרענן.
אוקיי, אני רוצה לשאול את הרב, למה הרב הולך, אבל באמת אני שואל, למה הרב הולך בין הטיפות? מה, ועכשיו יחסו עליי מאוד השוחטים, אני אמרתי את זה גם בראיון הקודם שדיברתי עם שוחטים. מה לא הגיוני בזה? לך לכיתה ב' ותגיד לילדים שזאת הסיטואציה. בא היבואן, והיבואן הזה בוחר את מי הוא לוקח איתו לשחיטה, מי הולך להתפרנס ממנו. מה יכול להיות, מה הכי פשוט שבעולם? שאותו שוחט ידאג לזה שהוא עוד פעם יגיע ליבואן, ואם הוא יפסול לו הרבה, אז אותו יבואן יגיד, עזוב אותי, זה רב מחמיר, לא רוצה, אני מפסיד הרבה כסף ממנו, אני אביא רב אחר. מה מוזר פה? מה הוצאת שם רע פה? זה העולם. ככה העולם קיים, זה הטבע שלנו, של בני האדם. ומה, איזה הוצאת שם רע יש כאן? זה האמת, ומי שלא ככה, הוא לא, הוא מלאך.
מה שאתה אמרת במילים אחרות, את המילים שאני אמרתי, אני הגדרתי את זה פשוט במילה אחרת. אני דיברתי על המושג ההלכתי של נגיעת ממון, שזה בעצם אותו העיקרון. בהלכה מצאנו שעלול להיות דבר כזה. והמציאות היא שיבואנים מסוימים לא רוצים יבואן מסוים, לא רוצים שוחט מסוים. חלק מהאנשים הם פשוט מבקשים שהם לא רוצים, והיות שכך, אז אנחנו צריכים להיזהר בדבר, וצריכים מאוד 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 להמתין. יש לנו התייחסות, יש לנו כבוד, יש לנו יחס ראוי מאוד מאוד לשוחטים, אבל אני רוצה לעזור להם להימנע מהלחץ הקיים, כפי שאתה הגדרת, הלחץ הזה קיים. ואז באנו ועשינו דבר אחד. הקמתי ועדה, שבוועדה הזאת ישבו רבנים הפוסקים של המחלקה, בוועדה הזאת ישבו ראשי צוותות, הזמנו לוועדה הזאת את נציגי יבואנים, הזמנו לוועדה הזאת אנשים שחיים את התחום, שיביעו את דעתם, וישבנו כ8 חודשים לדון, ללמוד את הנושא, להבין אותו, ואז קבענו דבר פשוט, קבענו 2 מסלולים. מסלול אחד נקרא מסלול רגיל, שאז יבואן פונה ואומר, שלום, אני רוצה להוציא צוות למפעל הזה והזה, אני זקוק במפעל הזה לכך וכך דברים. ואז יש לנו בנתונים הללו את הפנייה המדויקת שהוא אומר כמה אנשים אני צריך, איזה אנשים אני צריך, ואז אנחנו מחליטים.
כן.
ואז אנחנו עושים על פי תוכנת מחשב. ולמה אני זקוק לתוכנת מחשב? מכיוון שיש פה נתונים שהם מעט בעייתיים. כלומר, יש למשל בברזיל, אי אפשר לעבוד במפעלי שחיטה בברזיל אם אין לך ויזת עבודה בברזיל. זאת אומרת שכל מי שאין לו ויזת עבודה, אני לא יכול לצוות אותו לצוות ששוחט בברזיל. לפעמים אני גם צריך לראות אם המדובר ביהודי שהוא מצוין, אבל קשה עליו ההליכה. אין שום עניין לשלוח אותו לעבוד במפעל ב5 קומות, כי במפעל בגובה של 5 קומות, יהיה קשה לו, ואז הוא לא יכול יהיה לתפקד.
בקיצור, יוצרים את האלגוריתם עם פרמטרים מסוימים, שיאפשר, שמחשב יחליט ולא בן אדם. יפה. הרב, אני חייב להגיד לרב...
לא, סליחה. המחשב לא יחליט על כולם. היות שמדובר שאתה שולח 5 חודשים צוות למקום מסוים, היות שכך, אז אנחנו לא רוצים שהמחשב יקבע את כולם, אלא את הליבה של הצוות. זאת אומרת את ראש הצוות ואת בודק החוץ, שהם בעצם המכריעים האם הריאה הזו כשרה או לא, האם הבהמה נשחטה כהלכה או לא, שניהם יהיו על פי המחשב, ואחר כך הם, יחד עם היבואן, ישלימו את יתר הצוות כנדרש, ואז זה בעצם שניים מתוך הקבוצה, אי אפשר לבוא ולהגיד שזה לא ישר והגון. זה מסלול אחד. והיבואנים התעקשו, לא אהבו את זה, פתחו בשביתה ולא הוציאו צוותים בתחילת הקיץ. מסלול שני, יבוא אדם ויגיד, אני בדץ. וכאן עמד לי גם...
שנייה, לפני שהרב אומר, רק שהרב יבין, רק שהרב יבין, ואני בטוח שיחסו עליי עכשיו השוחטים, אבל אני רואה את התמונה מבחוץ, אני לא קשור לזה בשום צורה ואופן, אין לי קשר, אני אפילו לא דיברתי עם הרב על זה בחיים מחוץ לשידור. העובדה שעשו שביתה, הרב רק מחזקת את החשדות עשרות מונים, כי בסוף מי מפסיד פה?
אז אני אוסיף לך יותר מזה.
היבואנים מפסידים, והם מוכנים להפסיד כסף, כי הם מבינים כמה הצעד הזה דרמטי. כלומר, החשדות הם כנראה מוחשיים ומונחים הכי על השולחן.
אני אוסיף לך על מה שאמרת עכשיו, משפט אחד נוסף ומשמעותי. אתה יודע שכל הנקודה הזאת שעכשיו הזכרת, כמה שהיא אמיתית, שכאשר ניסו גם לפגוע בנו בצורה משפטית, הלכו היבואנים בשני ראשים. ראש אחד הלכו היבואנים בפנייה לבגץ, ואילו מצד שני מימנו היבואנים לחלק מאנשי הצוות, מימנו להם עורך דין ותביעה שהם יכולים יהיו לגשת ולתבוע אותנו בבית הדין לעבודה. ואני אמרתי לעצמי, אני פשוט לא מבין. זאת אומרת שאתה השוחט, אתה ראש הצוות, אתה אומר לעצמך שהיבואן הזה, אני קשור אליו בכל חלבי ודמי, אתה באמת... תהיה ישר כלפי
שמיה
להגיד לו, יש בעיה עם זה?
אתה לא יכול להיות ישר כלפי שמיה. אי אפשר, זה לא הגיוני.
זה רק הוכיח לי עד כמה הקשר הגורדי הזה הוא חזק, ועד כמה אנחנו חייבים
להבהיר, כן.
זה לא נכון.
כן, חייבים להבהיר משהו. זה לא שאני, באופן אני, אני לא יודע מה הרב, זה לא שאני חושב שיש אנשים מושחתים, שאנשים האלה הולכים ומה שנקרא דואגים שנאכל טרפות העיקר שהם יתפרנסו. אני לא חושב את זה. אני חושב רק שאתה מעמיד אדם בניסיון לא אנושי, אין מה לעשות, זה טבע האדם והעולם, ולא משנה איזה מלאך גבריאל תהיה.
זה השולחן ארוך נקבע שזה טבע האדם, נכון?
עכשיו, הרב, הטיעון הזה הוא טיעון מאוד מאוד חזק, ומאוד מאוד דרמטי, ואני רוצה ברשות הרב לשאול אותך שאלה. אם אנחנו חושדים שבאמת התפתחו קשרים מהסוג הזה, וזה יכול ליצור בעיות בתהליכים ובשיקול הדעת, ופתאום שוחטים שמאדרים מן המאדרים יכולים למצוא את עצמם במקום שהם, מה שנקרא, יעגלו פינות פה ושם כי הם חוששים, כי הם פיתחו מערכות יחסים. אז למה למשל תפקידי רבני ערים למשל? למה הם לכל החיים? למה שם אנחנו לא חוששים שאנשים פתאום עם השנים יפתחו קשרים? אפילו תפקיד של רב ראשי לישראל מוגבל בשביל שהוא יוכל לעשות את הרפורמות האלה. בוא נשים את הדברים על השולחן את האמת, הרב לאו. אם אתה היית יודע שאתה צריך עכשיו להישאר לאורך זמן, אתה יודע, זה סיפור אחר. ברגע שאדם ידע שיש לו זמן קצור, הוא עושה את מה שאתה צריך והולך הלאה.
הבדל מאוד גדול. ההבדל הוא שהיבואן משלם לאנשי הצוות הוא משלם מכספו. ואילו רב עיר מקבל שכר ממדינת ישראל, הוא מקבל שכר לצורך העניין, לא יכול, גם אם ירצה ראש הרשות, לא יכול להקב את שכרו, הוא לא יכול לעשות שום דבר. יש לנו עכשיו בעיה אחרת עם איזושהי אחת בגד שאומרת שישנה אפשרות לצמצם את היקף המשרה, וגם על כך אנחנו נאבקים. אבל לא מעבר לזה. שיהיה ברור, זה הבדל גדול מאוד. האם התשלום הוא תשלום פרטי, או זה תשלום ודווקא...
תשלום בלתי תלוי, מה שנקרא.
עוד דבר חשוב, זה בלתי תלוי, ועם כל הכבוד, גם עם ראש העיר כרגע יש לו בעיה איתו, לראשי ערים ישנן בחירות, ועוד 4 שנים ראש העיר הזה יכול להיות שהוא כבר לא יכהן בתפקידו, והרב יישאר, כך שהרב יש לו הרבה יותר חופש פעולה מאשר לאחרים.
אוקיי.
וזו הייתה הנקודה שאיתה התחלנו, ואני אומר שוב, הבג"ץ בבית הדין לעבודה, רק חיזקו את התחושה שיש פה קשר שחייבים לנתק. עכשיו, היה כנגדנו בג"ץ נוסף של יהודי מסוים שאמר, תכירו בי כבד"ץ, תכירו בי שאני גם כן בד"ץ, ואז באמת בא הבג"ץ ושאל, מה הקריטריונים של הרבנות לקבוע מי הוא בד"ץ ומי הוא לא. ואז אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת, אני מעדיף אחרת. כל מי שיגיש רשימה מסודרת, יבוא יבואן ויגיד, אלה האנשים שלי, אני רוצה לצאת עם הצוות הזה והזה, נכון, יצאתי איתם בשנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש, אני רוצה לצאת איתם. אני אומר לו, בסדר גמור, אבל זה יחייב אותך להוסיף עוד שני אנשים. א', ראש צוות, כלומר, מפקח בדרגת ראש צוות מטעמי, ב', מפקח בדרגת בודק חוץ, שהוא יעמוד שם על הריאות ויבחן האם אכן הבדיקה כלחתה והקשר הוא באמת קשר. עכשיו, מי שהוא בדץ אמיתי, יהיה שווה ליבואן להוסיף עוד שני אנשים, ששני אנשים הללו הם המפקחים מטעמנו, מטעם הרבנות הראשית. מי שהוא לא בדץ אמיתי, יגיד היבואן, אדוני, בשביל החותמת שלך, אני לא חושב שזה שווה לי לשים עוד שני אנשים שהם לא מחויבים לי, אלא מחויבים לרבנות. גם כאן הייתי בהתייעצות, והלכתי לרב חיים קניבסקי, והוא אמר לי את הדברים בצורה מפורשת כל כך, הוא אמר לי, לא תגורו מפני איש. שאלתי אותו למי הרב מתכוון, אז הוא אמר, מפני איש, לא תגורו. ואז הדבר הזה הוא אמיתי ונכון, ואני יכול לציין שחלק מהגופים של בדצים, חלק מהם קיבלו את זה בברכה ובתודה. ואילו היו גם כאלה שהתנגדו, ואני אמרתי לעצמי, ממה אתם מפחדים? מה אתם חוששים? להפך, הרי אתם מבחינתכם מזכירים לי, ואמרתי להם, אתם יודעים שיום אחד ברב מודיעין אני מקבל טלפון, שני אברכים מפורסמים שבקיאים מאוד מאוד בתחום העירוב, הרב ברלין והרב רושילד, שני אברכים שיקרים מאוד שמבינים בנושא, ושניהם אמרתי להם שאני מבקש, סליחה, הם התקשרו, ואמרו, אנחנו מבקשים לראות את העירוב אצלכם. אמרתי להם, ברוכים הבאים, בואו, אם אתם רוצים חיסרון, אז תבואו ותעירו לי. אז לכן, הנקודה הזאת הלכה על שני המסלולים. לשמחתי, שתי הערכאות הבינו שאנחנו צודקים, גדולי ישראל כמובן לפני כן אישרו, ושוחחנו עם אנשים, ומבחינתנו גם עשינו, לאחר שזכינו בשתי הערכאות, אז הבאנו את הנושא למועצת הרבנות הראשית, כי זה היה צריך לפעמים התאמות, כי אתה יכול להיות שברשימה יש לך 43 ראשי צוות, אבל מתוכם חמישה נשארים בארץ מסיבות אלו ואחרות, זה לא מרגיש טוב, זה ביתו בעזרת
השם
ילד, הוא לא רוצה לצאת, ואז עשינו התאמות בהתאם למבוקש,
טוב.
ומבחינתנו כבר שבועיים הצוותים צריכים לצאת.
תגיד, איפה נמצא שר הדתות בעניין הזה? הוא מגבה אותך לחלוטין בתהליך?
שר הדתות...
ואני לא שואל סתם, כן?
לא היה, לא, הוא לא היה בתחום הזה, הוא לא היה כיוון שהוא נכנס למעשה... בתפקידו, כשכבר היינו...
כן, אבל כשהוא נכנס לתפקידו, כשהוא נכנס לתפקידו.
אני יכול לומר דבר אחד. קודם כל, עמיתי הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, במועצת הרבנות, ביקש איך שהצגתי את הנושא באחת הפעמים שדיברנו על זה, הוא אמר, אני מסכים במאת אחוזים לכל מה שאומר הרב לאו, ואני ביחד איתו אני מצביע. עכשיו,
אז מה קרה בינתיים?
שוחחתי על הרבה נושאים. לא, בכלל לא, שום דבר. עם שר הדתות שוחחתי הרבה נושאים, אבל מכיוון שהנושא הזה היה מונח לפתחו של בגד, עם שר הדתות עוד לא דיברתי בנושא הזה, אני יכול להגיד לך...
מה, שר הדתות חי בעולם אחר? לא מעניין אותו? יש קרבות עולם בעולם השחיטה, זה קשור אליו.
חס ושלום, אני יכול להגיד לך דבר אחד. זה פשוט כרגע, זה נמצא בדיונים שאני פניתי אל שרת המשפטים, דיבר איתי שר החקלאות, דיבר איתי שר הכלכלה, כי כרגע זה כבר לא קשור, זה לא תחום ששייך למשרד הדתות, זה תחום ששייך כרגע לתחומים אחרים, לתחומים של כלכלה, לגרום למצב שלא יהיה בשר בארץ, או שמעט הבשר
טוב.
שיהיה, יהיה ביוקר רב מאוד, ולכן דיברתי איתם לא משום סיבה אחרת.
אוקיי. יש התקדמות לגבי הטיפול של המדינה ושל משרד הדתות בסוגיית ההונאה בכשרות? מישהו... מרימים את העניין הזה? כי אני זוכר בזמנו לא פעם שיש בעיות תקציב של אכיפה ואין לכם פשוט הכלים להתמודד מול הדבר הזה.
בנושא הזה בהחלט דיברתי עם שר הדתות, ובנושא הזה שר הדתות מבחינתו גם עושה מאמץ לסייע לי בתקני פיקוח נוספים שיאפשרו לנו בנקודה הזאת לפקח ולראות את הדברים, ואז גם אנחנו יכולים להיות בטוחים שחוק הונאה וכשרות מטופל בצורה הטובה כמו שהוא היום. אנחנו משפרים את זה, ואנחנו מוסיפים מעבר לתקנים הללו, גם שר הדתות בהחלט שותף לרעיונות ולשינויים בתחום של חוק הכשרות, בתחום הנושא הזה לראות כיצד לעמוד כנגד אלו שמכריזים על עצמם כחשר ואין להם שום הצדקה לדבר. שר הדתות שותף מלא בנקודה הזאת, ואני מאוד מעריך אותו על כך.
טוב, אני מודה לכם מאוד על השיחה הזאת, ונראה בסופו של דבר מי ינצח בקרב הגדול הזה, שהוא כנראה קרב על מאות מיליוני...
אין פה מנצחים.
מאות מיליונים.
אין פה מנצחים, יש פה דבר אחד.
נו.
מוטי, יש פה דבר אחד. לא מדובר פה על מנצחים מנוצחים. מדובר פה על אחריות כלפי שמיה, ואנחנו יודעים שכשעושים דבר בצורה הראויה...
הרב לאו, עזוב, נו, מה זה התמימות? הרב לאו, מה זה התמימות הזאת?
יש סייעתא דשמיא.
די, נו, מה זה? זה קרב לשם שמיים. נו, באמת, מה, איזה קרב לשם שמיים? אם זה היה לשם שמיים, לא הייתה כאן מלחמה. יש פה קרב אחר, קרב כלכלי של מאות מיליונים. זה הסיפור האמיתי.
תלוי של מי, אני יכול להגיד לך שברבנות הראשית, עמיחי פילבר, מנהל המחלקה, שהוא אתמול בילה יום שלם במשרד המשפטים כדי לנסות ולתת מענה נכון, המשכורת שלו לא תשתנה כהוא זה,
כן.
אם הוא יוציא 50 צוותים או אף צוות אחד.
הרמז ברור.
אני לדוגמה לאדם שעושה לשם שמיים.
אני מדבר עם הרב כבר כמה דקות, ואני ככה נסיים עם העניין הזה. אני שואל את עצמי, איך קרה שהרב לאו, שמגיע ממשפחה, עם שורשים של הרוז'ינר, סמל המלכות והנועם, פתאום הרב מוצא את עצמו בתוך מלחמות עולם, סכינים, מה? יש שינוי ב-DNA? מה קרה שם?
אני על כך רק יכול להגיד, יעלה לך זר ולא פיך, משתדלים לעשות את הדבר הנכון, ומקווה שוב את הדבר הזה, אנשים יבינו שבסופו של דבר זה גם טוען את הקשרות.
טוב, הרב לא ענה לי.
אני מעריך את צוות השחיטה, את אנשי צוותות השחיטה, אני מעריך כל כך שאני בטוח שהם כעבור חודשים, גם אלה שמתנגדים עכשיו, יגידו לי, הרב, כמה צדקת. היציאה הזאת לשחיטה הייתה תועלתית.
יאללה, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. תודה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. פרסומת.